שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט. היום איתי דוקטור נטע מימון, שהיא לא פחות ממהממת, והיא מוזיקאית ופסיכולוגית, ובעצם חוקרת מוזיקה ומוח, וזה נושא מרתק. חכו תקשיבו. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. היי נטע.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, תודה שהזמנת אותי.
בבקשה. בואי נתחיל בכלל, איך הגעת לדבר הזה?
וואו. הייתי צ'לנית. ניגנתי בצ'לו מגיל מאוד מאוד צעיר. צ'לו קלאסי. לדעתי אם את מכירה את עולם המוזיקה הקלאסית, הוא אינטנסיבי.
כן.
אני הגעתי מגיל מאוד צעיר.
מה, זה משפחה כזאת שאומרת, תלמדי 3 פעמים שבוע מורה למוזיקה וכאלה?
זה בא ממני. הייתי ילדה מכוננת בתל אביב, עושה המון דברים, ויעצו להורים שלי למקד אותי על משהו. ומקדו אותי על הדבר הנכון.
אוקיי.
אז באמת ניגנתי בצ'לו המון שנים, והתקדמתי עד לתואר ראשון בביצוע צ'לו. והבנתי שזה קצת...
לא מספיק.
לא מספיק.
ואז? אוניברסיטת תל אביב?
אוניברסיטת תל אביב, מסלול בינתחומי, משהו שיכול למלא את כל החללים שהיו חסרים לי בידע. ורציתי להבין מה המוזיקה עושה לנו. פחות לבצע מוזיקה, אלא ממש להבין את זה. איך היא עושה את הקסם הזה? איך זה קורה? וזה מה שעשיתי באוניברסיטה. יש לך המון שנים, 2 תארים שניים ודוקטורט.
במה?
הדוקטורט בפסיכולוגיה קוגניטיבית, בסופו של דבר. תואר שני גם במוזיקולוגיה. יוצא שאני גם מלמדת היום בשתי הפקולטות. זה נורא כיף. מלמדת מוזיקה ומוח לפסיכולוגים שלא יודעים מוזיקה, ולמוזיקאים שלא יודעים פסיכולוגיה. אז זה מאוד כיף.
ובמסגרת הדוקטורט שלך, עשית משהו ממש מעניין עם EEG.
נכון.
תספרי לנו על זה.
אז תוך כדי הדוקטורט גם עבדתי בתעשייה, ועשיתי גם מחקר שהוא יותר אפליקטיבי, כזה שאפשר לעשות איתו משהו, כי זה גם משהו שמאוד עניין אותי. כחוקרת מוזיקה ומוח, דווקא לא תמיד להשאיר את זה במקום האקדמי. ועבדתי בחברה, עובדת בחברה שנקראת ניורוסטיר, וזה מין EEG נייד. זאת אומרת, מכשיר שבודק את הפעילות החשמלית המוחית, על ידי אלקטרודות, במקרה הזה ניידות. אז אני לא יודעת אם עשית פעם EEG עם המון המון אלקטרודות, עושים את זה במעבדות שינה, או חס וחלילה בכל מיני חשד לאפילציה.
עד היום לא, thank God.
תודה לאל. אז המכשיר הזה קיים המון שנים, ואנחנו יודעים שלמוח יש גלים, תדירויות, ועם המכשיר הנייד הזה, בחרנו להשתמש במוזיקה כדי להבחן, וכמה שיותר מוקדם, מחלות של הידרדרות קוגניטיבית, מחלות זקנה של המוח, בצורה שהיא אוניברסלית, אובייקטיבית ומוקדמת.
איך עושים את זה בעצם?
יצרתי מבחן של 15 דקות עם משימות מאוד פשוטות מוזיקליות, אבל מהנות, וזה חשוב, שמטרתן לאתגר, זאת אומרת להפעיל את המוח, אבל גם להרגיע אותו, ועל ידי כך שאנחנו מנתחים בצורה כמובן תוחכמת ומעניינת של מי שיצר את המכשיר, זה פרופסור נתן אינטרטור, בכלל מתמטיקאי כזה גאון, ועם הניתוח החדש הזה, אנחנו בדקנו איך המוח מגיב למשימות המוזיקליות שנתתי, וגילינו שכאשר יש תגובות עדות, אבנורמליות קטנות, אנחנו יכולים לזהות מאוד מוקדם עם עוד מעט מתחילה, אפילו לפני שמתחילה, הידרדרות קוגניטיבית. לזהות אותה מוקדם. עוד לפני שאנחנו שמים לב שאנחנו שוכחים דברים. עוד לפני שהלכנו לרופא וביקשנו ממנה...
ואז אפשר לטפל בזה?
בהחלט.
איך?
תראי, קודם כל יש תרופות שגם היום כבר מאושרות, שאם לוקחים אותה מספיק מוקדם, הן יכולות להאט את ההידרדרות הזאת, וזה מאוד מאוד חשוב. כי יש הבדל בין להידרדר בגיל 90 למשך 2 שנים, לא עלינו, וכן, זה החיים. לבין בגיל 70.
או בגיל 50.
או בגיל 50, שזה בכלל. אז קודם כל יש תרופות. אבל דבר שני, ואני מאוד מאמינה בזה תמיד, מודעות. כי הלייפסטייל שלנו, האורח חיים שלנו, בהחלט שמשנה. אם הוא משנה לגוף שלנו, אז הוא משנה למוח שלנו. אם אנחנו נהיה במודעות ונדע, חס וחלילה, גברת, אם את הולכת עוד 10 שנים לסבול מהידרדרות קוגניטיבית, אז את תקומי מהספה ותתחילי לאתגר את עצמך. תשמרי על אורח חיים בריא. עוד משהו מעניין שאפשר לשמור עליו זה נושא השמיעה. לא הרבה אנשים יודעים שהנושא של קשר חברתי יכול מאוד להשפיע על הידרדרות קוגניטיבית. וחלק מהדבר הזה זה לשמור על שמיעה תקינה. כי ברגע שאנחנו מתחילים לא לשמוע ולהיסגר בתוך עצמנו, זה עלול לגרום גם להידרדרות מוחית. אז יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לשמור עליהם, וזה חשוב. וזה שאנחנו היום דואגים לכל כך הרבה דברים בבריאות שלנו, אנחנו הולכים כל שנה ואנחנו מבדקות גם סרטן השד, או אפילו לחץ דם וסוכר, אבל אין שום אינדיקציה לבריאות המוחית שלנו והמנטלית שלנו, לפעמים זה גם נפשי. זה חבל, יש שם חור שחור.
והבדיקה הזאת היא כבר, היא מסחרית? זאת אומרת, כל אחד יכול ללכת ולהיבדק?
עוד לא כל אחד. כל אחד במרפאות פרטיות בארצות הברית. יש כמה מרפאות שעושות את זה, אבל המטרה היא כן, בהחלט, שזה יהיה כל אחד. אנחנו ממש רואים את זה כמשהו פשוט, שיכול לרוץ במרפאת האם, מה שאנחנו קוראים לו פה. הקופות חולים.
ויש איזה מישהו מאוד מאוד מוכר בעולם שנדלק על הרעיון.
נכון, אז באמת כשיצא המאמר הראשון בנושא, כשפרסמנו, משכנו את תשומת ליבו של המוזיקאי פיטר גבריאל, שמסתבר שהמון שנים מתעניין בקשר הזה בין מוזיקה ומוח ומדע, הוא אפילו בבורד של MIT. הוא מאוד מתעניין בקשרים האלה, והוא יצר בעצמו חברה שנקראת Reverberation, Do Everything With Music, תעשו הכל יותר טוב עם מוזיקה, הוא הוציא גם ספר בנושא, פתח חברה עם הבת שלו, ומטרתה לקחת את הידע הזה, שחוקרים יודעים אותו, ומשום מה נשאר באוניברסיטאות, איך לשפר את חיינו על ידי מוזיקה. והוא פתח חברה, ואנחנו נסענו אליו, נסעתי אליו פעמיים לניו יורק, והשתמשנו במכשיר ה-EEG כדי להציג את הפעילות המוחית של נגנים בזמן אמת. אז איזושהי ויזואליזציה כזאת מאוד יפה עם מוח וצבעים, שמדגימה מאוד יפה 3 מערכות מוחיות בזמן אמת, והיום אני גם משתמשת בה בעצמי, זה גם מאוד נחמד כשאני מנגנת ומרצה.
איזה 3 מערכות?
אז זה משהו די חדש, זאת אומרת, מחקרים אחרונים, דווקא שנלקחו מהתחום שעוסק ביצירתיות. משהו מאוד מעניין. למה חלק מהאנשים יצירתיים יותר ויצירתיים פחות? הרי ברור שזה לא רק גנטי. וחלק מהדברים שעלו עליהם, זה בעצם היחס בין 3 מערכות מוחיות מאוד מעניינות. אז הראשונה בהם היא קונטרול, היא הרשת שבאמת נמצאת יותר קדמית במוח, היא הרשת שאחראית על קבלת החלטות, היא פועלת יותר כאשר אנחנו צריכים לעשות משימה שהיא
קוגניטיבית,
מאמצת יותר. מבחן מתמטיקה מורכב, יפעיל יותר באמת את האזורים האלה. יש לנו עכשיו אזורים, בכלל היום במדעי המוח אנחנו לא מדברים על אזור אחד, אלא על רשת. רשת של אזורים, אז אנחנו מדברים על המערכת הזאת, היא הקונטרול, היא שייכת להרבה אזורים במוח. המערכת השנייה, זאת היא מערכת הרגש, זאת היא שמעוררת אותנו. עכשיו, רגש הוא יכול להיות חיובי, והוא יכול להיות שלילי, אבל הוא תמיד יקושר במין תחושת עונג כזאת, גם כשהוא שלילי.
עונג.
העונג. העונג הזה.
עונג או עוררות?
גם וגם לפעמים.
כן, כאילו רגש שלילי, פחד, חרדה יכול להיות מענה?
באיזושהי רמה, כל רגש מקושר בחומר הזה שנקרא דופמין. הדופמין הזה מופרש. עכשיו, גם כשאנחנו מפחדים, דופמין מופרש. עכשיו, תדמייני רגע את הרגע הזה שאת נורא מפחדת בסרט אימה. אם זה נורא לא נעים לך, למה את לא מחבת הטלוויזיה? יש משהו, וכמובן ברמה מסוימת, וכמובן יש המון עוד חומרים שמופרשים תוך כדי, אבל הדופמין הזה, הוא שייך לעוררות הרגשית הזאת, אז היא קורית גם כשאני נורא מפחדת בסרט אימה, וגם כשאני נורא רוצה להתקרב למישהו ולנשק אותו. זה אותו דופמין. והמערכת הזאת היא מערכת העוררות והרגש. זאת המערכת השנייה. והמערכת השלישית היא הכי מעניינת בעיניי. היא גם הכי קשורה ליצירתיות. זאת מערכת ברירת המחדל. זה לאיפה שהמוח שלך הולך, כברירת מחדל.
שאין לו משהו אחר.
אין לו משהו טוב שאין, אחר
לא,
לעשות.
לא, כשאין לו נגיד את הקוגניציה, ואין לו את הקטע הרגשי, מצב שריק.
מצב ריק. מצב שכשחוקרים חקרו את המערכת הזאת, הם הבינו, זה לא ריק. זה לא שהמוח מפסיק לפעול. זה שיש אזורים ספציפיים שעובדים ביחד, והקשרים ביניהם דווקא מאוד מתחזקים. יש הרבה נוירונים שמופעלים, כן? דווקא במצב הריק הזה, זה לא ריק, זה מצב בהייה. מצב שאנחנו מהרהרים, בוהים בחלל, בלי שום מטרה. אנחנו לא פותרים עכשיו בעיה, אנחנו לא חושבים על דבר ספציפי, אנחנו הולכים עם האסוציאציות של המוח שלנו קדימה וקדימה. יש אזורים שלמים במוח וקשרים בין האזורים האלה שמופעלים רק כשאנחנו במצב בוהה. וזה מצב קריטי, מצב קריטי להרבה דברים. קודם כל ליצירתיות, זאת אומרת מצאו ממש אנשים שהם יותר יצירתיים, זה אלה ששוהים יותר זמן ביום שלהם במצב הבעיה הזה ללא שום מטרה. זה גם מצב שפעיל כשאנחנו עושים מדיטציה. זה גם מצב שבקרב אנשים, למשל עם הפרעות קשב, לא כל כך פעיל. זאת אומרת, אנשים עם הפרעות קשב, כדאי שיבלו ביומם במין מקום כזה, שהוא לא הולך אחרי איזושהי מחשבה אחת. אז זה מצב, זה שלושת המערכות, הקדמית, השליטה,
בהייה, ברירת המחדל.
בהייה וברירת המחדל, כן.
אוקיי, ואז בעצם מה התוצאות האפקטיביות של העניין הזה?
אז קודם כל, קרב מוזיקאים, אנחנו רואים אותם עוברים בין המערכות האלה, וזה מאוד מעניין לראות. דוקטור אינדרי ויסקונטס, שאליה נסעתי עכשיו גם לארצות הברית, והדגמנו את זה עם תזמורת New World Symphony במיאמי, שמנו את המכשיר על המנצח ואחת הצ'לניות שם ועליה כמקשיבה, ורואים איך מוזיקאים עוברים בין המערכות דרך הרגש. זאת אומרת, בין מצב הבעיה למצב השליטה, עובר הרגש, הרגש מעביר אותם בין המערכות. זה דבר מאוד יפה לראות, מאוד מעניין לראות, באמת אנשים בזמן הפעילות של הדבר היצירתי, איך הם עוברים בין המערכות האלה משוטטים ביניהם. ואנחנו, קודם כל, יצירתיות זה דבר שצריך להתבצע בכל אופן. זאת אומרת, גם כשאנחנו בעבודה, גם כשאנחנו עם הילדים, גם כשאנחנו בזוגיות. מצב יצירתי הוא מצב קריטי.
מצב מעולה.
כן. אז קודם כל המעברים האלה בין המערכות השונות, וגם מוזיקה. מוזיקה יכולה לעזור לנו. יכולה לעזור לנו לעבור בין מיינדסטים שונים, זאת אומרת, בין מצבים מוחיים שונים של ממש. זה לא סתם מוזיקה מעוררת מצב רוח שמח, זה לא סתם.
אז מה?
מוזיקה ממש יכולה לעזור לנו לעבור בין מצבי חשיבה שונים וסיטואציות שונות לחלוטין. ואנשים קצת לא מודעים לזה, ברמות לפעמים שזה מרתיח. אנחנו יכולים להיכנס למסעדה, אני לא אנקוב בשמות, אבל המסעדות הכי פלצניות בתל אביב, שיגידו לך בדיוק איך לאכול את כל פירור ממה שמוגש לך, והמוזיקה יכולה להיות לא תואמת לחלוטין את הסיטואציה.
מה, איזה מוזיקה למשל לא תואמת את הסיטואציה?
במקרה הזה זה היה מין פלייליסט פופ כזה, לקוח כאילו סתם רנדומלי לחלוטין ולא מותאם, זאת הייתה גם מסעדה אסיאטית, זה היה מאוד לא ברור, הבחירה הזאת.
איזה מוזיקה היית שמה במסעדה כזאת, מה היית ממליצה להם?
וואו, שאלה מצוינת.
לא, אם את אומרת שזה לא, אז מה כן?
מוזיקה במקומות כאלה, כשהעיקר הוא לא המוזיקה, זאת אומרת, אנחנו לא הולכים לשם כדי לשמוע מוזיקה, היא לא צריכה למשוך קשב. אז היא לא יכולה למשל להיות מוזיקה עם מילים, פחות הייתי שמה, יותר מוזיקה אינסטרומנטלית, כלית. הייתי שמה מוזיקה מעוררת, זאת אומרת, היא צריכה להיות בקצב יחסית טיפה יותר מהיר, אבל לא יותר מדי. ודווקא כן הייתי שמה משהו על הגבול הטיפה עצוב, המלו, העצוב נוסטלגי כזה שאנחנו אוהבים, אולי זה היה יותר מתאים שם, אולי מאזור מזרחי כלשהו, כן.
מזרחי, תקבל מזרח תיכון או מזרח רחוק?
מזרח רחוק במקרה הזה, אבל לא חייב להתאים בצורה כזאת אחד לאחד.
ותגידי, למה אנחנו מקשיבים לשירים עצובים שרה לנו? בשביל להיכנס יותר לדיכאון?
זהו, זה מוזר, נכון?
יודעת, תגידי לי את. אז את החוקרת.
יש חוקר שקוראים לו תומאס אורולה, וזה ה-life mission שלו. השאלה, why do we love listening to sad music? למה אנחנו אוהבים להזין למוזיקה עצובה? הרי זה, 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 זה נוגד את האינטואיציה. אם אני עצובה, למה להזין למשהו שעוד יותר יגרום לי להיות עצובה? שירי דיכאון. אז העניין הוא שבעצם, כשאנחנו מאזינים למוזיקה, אנחנו מאנישים אותה, באלף. מוזיקה היא סוג של בן אדם. יש לה סוכנות אנושית מאוד כשאנחנו מקשיבים למוזיקה. זאת הסיבה גם דרך אגב, כשאת יכולה להיות באצטדיון של 20,000 איש ולהרגיש שהזמרת שרה בדיוק לעיניים שלך. זה קורה. כשהיא שרה, אנחנו מרגישים קרובים לבן אדם אחר. זה הסיבות האבולוציוניות שהיא נוצרה. ומוזיקה מעוררת בנו אמפתיה. עכשיו דמייני שאת מאוד מאוד עצובה ואת הולכת לחברה שלך. אני רוצה לספר לה למה את עצובה וכמה את עצובה. החברה שלך מסתכלת עלייך, מקשיבה לך, ואז אומרת לך, אני נורא שמחה, אני בדיוק הולכת לרקוד, איזה כיף, אני קופצת. זה מאוד לא נעים. כאשר אנחנו שומעים מוזיקה עצובה, היא בעצם מהדהדת לנו את הרגש, היא בעצם מבצעת משהו מאוד אמפתי. היא סוג של תרפיסטית בשבילנו. היא אומרת לנו, אני שומעת אותך, אני מרגישה אותך, אני גם חשה אותו הדבר. אני מבינה אותך. ומתוך הדבר הזה נוצר ריפוי. היה לי מקרה מאוד מצחיק, שבאתי לדבר על זה בתוכנית בוקר של פאולה וליאון. והם הזמינו לדבר, וזה בוקר, והם הזמינו לדבר בזום מהבית, בנושא הזה, את אבי ביטר.
דיכאון קלאסי.
דיכאון קלאסי מאוד. וזה הייתה שעת בוקר, ואני קצת חששתי מאבי ביטר על הבוקר, אני לא ידעתי... מה הוא יגיד? ואני באמת דיברתי על הנושא של אמפתיה והזדהות ואיך היא תרפיסטית. והדבר הראשון ששאל אותו, אז מה אומרים לך אנשים? למה הם מאזינים לך אם אתה כזה דיכוני? הוא אמר, אני התרופה שלהם. הם אומרים לי שאני התרופה שלהם. זה היה פשוט מדהים. הוא באמת התרופה. זה בדיוק מה שהוא. אז כן, מוזיקה יכולה להיות תרופה.
מוזיקה מצבים. עצובה יכולה להיות תרופה. ושירי אהבה שאתה מואב.
יכולה להיות תרופה. שירי אהבה, שירי אהבה ובכלל שירים, קודם כל הם קשורים לנו לזיכרונות, לזיכרונות האוטוביוגרפיים. מה שמעניין במוזיקה גם, שגם אם זה שיר שמעולם לא שמענו, הוא יפעיל אצלנו את האזורים שקשורים בזיכרון, את ההיפוקמפוס במקרה הזה, אזורים שקשורים בזיכרון. זאת אומרת, מוזיקה מיד מקושרת לזיכרונות. גם אם זאת מוזיקה שמעולם לא שמענו. עכשיו, גם בזה אפשר להשתמש, אפשר להשתמש בשכל. אם אנחנו, קורה לנו משהו מאוד משמח, אנחנו יכולים להצמיד אותו למוזיקה. אנחנו יכולים אחר כך בעצם לנצור את הזיכרון הזה בתוך איזה קטע מוזיקלי, אפילו באופן אקטיבי. וכמה ימים אחר כך או שנים אחר כך, כל פעם שנשמע את את השיר הזה, הוא יזכיר לנו, הוא ינצור בתוכו, זה לא רק את מה קרה באותו רגע, זה קרה. כל העושר הרגשי שמתלווה אליו. אני בטוחה שיש לך שירים כאלה שהם עמוסים.
אצלי כל הילדות זה היה שנות ה-80, ואני משתגעת איך אני זוכרת בעל פה את כל השירים משנות ה-80, כאילו לא עברו 40 שנה מאז. זה לא יאומן, זה פשוט בעל פה הכל.
אז זה למשל...
זה גיל ההתבגרות. זה היה מוזיקה מטורפת, רק זה היינו מקשיבים, ואני זוכרת את הכל בעל פה.
אז יש פה שני דברים. קודם כל, בצד המורה, אני אגיד, אני גם חברה מאוד טובה של איתי הרמן, הצ'ייסר, והוא לפעמים גם מציין את זה, אני לא יודעת אם את מכירה, הוא כזה גאון טריוויה. יש לו דרכים לשמור הרבה ידע, ואת מציינת פה משהו. את אומרת, בעצם יש לי הרבה ידע שרכשתי, מילים, שהיום אני לא צריכה, אבל על ידי מוזיקה. דרך אגב, כשאתם לומדים למבחן, את אתם יכולים לשים איזושהי מוזיקת רקע שיכולה להזכיר לכם את מה שאתם לומדים, ואם אחר כך מותר לכם להזין למוזיקה כשאתם עושים את המבחן, היא יכולה ממש להזכיר לכם את הידע שאותו למדתם בזמן הלמידה. המוזיקה ממש יכולה לעזור לנו בלמידה. יש כאלה שלוקחים את זה צעד קדימה ושרים לעצמם את הטקסט, אני לא יודעת אם את מכירה, כאלה שמשננים ממוזיקה. אז זה דבר אחד, קודם כל תשתמשו גם בזה. יש לה את היכולת הזאת. דבר שני, אמרת גיל ההתבגרות, ואמרת הכל. המוזיקה שהכי מעוררת אותנו רגשית, לכל החיים, for life, התקועה עם ה-80s הזה, דרך אגב.
אני יודעת. אבל זה אחלה 80s.
זה
מהמם.
זה מדהים. היא המוזיקה ששמענו בגיל ההתבגרות. כי גיל ההתבגרות זה גיל שבו אנחנו בעצם נפרדים מהמוזיקה ששמעו בבית. אריק איינשטיין, אני לא יודעת, ארץ ישראל, אולי שנסונים צרפתים, זה תלוי, אני לא יודעת. אצלי זה היה מאוד ארץ ישראל היפה.
אצלי זה היה גבעתרון, גשש, כן.
שיש המון חיבה לדבר הזה, אפילו שאולי כילדים לא תמיד אהבנו. ובגיל ההתבגרות, אנחנו החלטנו באופן וולונטרי מה אני רוצה לשמוע, ופיתחנו את הטעם האישי שלנו. ולכן המוזיקה הזאת, וכמובן בתוך גיל שהוא מלא בהורמונים ובלגן, המוזיקה הזאת...
היא נטמעת.
היא נטמעת, היא חרוטה בעוצמה הרגשית הכי גבוהה שתהיה לך מכל סוג מוזיקה.
כן, זה מטורף. אבל כשדיברנו מקודם, את דיברת על היכולת של מוזיקה להשפיע על המוח, על גלי מוח. אז בואי נדבר קודם כל על גלי מוח. מה המשמעות שלהם, מה זה אומר... למה בכלל חשוב להכיר את זה?
אז הרבה פעמים כשאומרים גלי מוח, אנחנו ישר מדמיינים, יש לנו מין ויזואליזציה כזאת של מוח וגלים, וזה זורק אותנו גם לכל מיני אזורים כזה של קצת הילינג וכאלה, אבל גלי מוח זה דבר שקיים. מדוע? מהסיבה המאוד בסיסית, שתאי המוח שלנו, הנוירונים, הם יודעים כדי להעביר מסר, כל מה שהם יודעים לעשות, זה לראות איזשהו פולס חשמלי. עכשיו, כשנוירון רוצה לסמן שמשהו קרה, אין לו דרך לראות יותר חזק או יותר חלש, אין דימר. כל דרך שיש לו להגיד, היי, קרה פה משהו, שמעתי משהו, הרגשתי משהו, כל דרך כזאת לעשות, זה רק על ידי יריעה בתדירות יותר גבוהה. עכשיו, אם יש לנו כלי כמו EEG, שמודד בעצם את המקצבים האלה על הראש, מה שאנחנו יכולים לראות, זה תזמורת שלמה של תאים שיורה במקצבים שונים. עכשיו, ברגע שיש סינכרון בין הרבה תאים ביחד, אנחנו נוכל לראות פתאום על הקרקפת גל. מה זה הגל הזה? זה נוירונים יורים באותו קצב. הקצב הזה יכול להיות איטי, ואז הגל הוא איטי כמו דלטה, ושם אנחנו נמצאים במצבי דיפ סליפ, שינה מאוד עמוקה. אבל אנחנו יכולים להיות במצב של עוררות, כאשר הרבה תאים יורים מאוד מאוד חזק, ואז אנחנו בכלל נמצאים באזורי הגמה, אוקיי? שזו תדירות מאוד גבוהה, ואזור ה-flow mode, שזה גם אולי משהו שאת שמעת ממיינדפולנס. ה-flow mode, המצב האולטימטיבי, שבו אנחנו יכולים לקבל החלטות בצורה הבהירה, החזקה והמהירה ביותר. זה מצב שמאוד מאוד נשאף להגיע אליו.
ואיזה גלים זה תטא?
זה דווקא גמא.
גמא?
זה אפילו, זה, תטא זה אחד נמוך מגמא, אבל בין תטא לגמא זה תדרים מאוד מאוד גבוהים יחסית.
וזה תדרים שאנחנו בעצם בפלואו, שזה מדיטציה.
גם מדיטציה מסוגים מסוימים, כן. יש מדיטציה שדווקא תרצה מאוד להביא אותנו לאזורים לתדירויות הנמוכות.
לדלתא יותר, כאילו הכי קרוב לשינה, אבל לשעת הער.
כן.
ויש מדיטציות שירצו לקחת אותנו דווקא לתטא ולגמא.
נכון.
למה?
כי שם באמת אנחנו נמצאים באזור שהוא טוב. מה זה לבצע החלטות? כל דבר שאנחנו עושים הוא ביצוע החלטה. אז כשאנחנו עובדים, אנחנו רוצים להיות בפוקוס. זה רמת פוקוס נורא נורא גבוהה. ועם הוף למשל אומר, קפצו לתוך מרחב קרח.
וגם הנשימות שלו.
נכון. אז זה הרעיון. יש לנו כל מיני דרכים להגיע לכל מיני בעצם מצבים מוחיים שונים דרך העברה. מתדירויות נמוכות לגבוהות, או מגבוהות לנמוכות, אם אנחנו רוצים לישון ומתקשים בזה, יש הרבה אנשים שמתקשים בשינה. אם אנחנו מבצע תרגילים, תרגילי נשימות, והאזנה למוזיקה, נוכל להוריד את הגלים למצב שהוא יותר טוב לקראת שינה, ולישון יותר טוב. שזה הדבר הכי חשוב בעולם. יותר מצונה.
חד משמעית.
אז כן, מאוד מאוד חשוב להכיר בתדירויות האלה, ומוזיקה ממש יכולה לעשות את השינויים האלה.
מוזיקה יכולה לקחת אותך לתדירות הגבוהה או הנמוכה?
מוזיקה לכשעצמה היא יכולה, אבל לא בצורה מספיק מבוסתת ומבוקרת. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד לך, תקשיבי לטרק הזה, לשיר הזה, הוא יביא אותך לגמה.
לא.
זה כן, אבל מוזיקה יכולה כמובן להמריץ אותנו ולהרגיע אותנו, זה מה שהיא עושה בעיקר על ידי קצב. ואם תחשבי רגע על על המקור הראשוני של הגלים האלה, זה קצב. אז על ידי מוזיקה וסינכרון לקצב הזה אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים. ספורט יותר טוב, כי זה גם גורם לי לעוררות רגשית ושמחה, ואני גם רוצה להסתנכן לקצב יותר מהר, ככה אני ארוץ יותר מהר. אני אשכרה ארוץ יותר מהר.
כשיש לי מוזיקה מעוררת.
כשיש לי מוזיקה.
חד משמעית. אם אני רוצה לרוץ יותר מהר, אני תמיד אשים מוזיקה תריצה. במיוחד מהאיטיז.
מעולה. היא האמת הכי טובה לזה.
כן, אין מה לעשות. אם תסתכלי על הפלייליסט תריצה שלי, חצי ממנו זה מהאיטיז.
ענק, ענק. אז זה בדיוק זה. יחד עם העוררות הרגשית הזאת, תראי מה את עושה. את לוקחת את העוררות הרגשית, שנותנת לך את הפולסים הגדולים האלה של דופמין, יחד עם הרצון לסנכרון שהוא אגב, רצון טבעי וקמאי ואבולוציוני, כשיש קצב, אנחנו רוצים להסתנכן אליו, אפילו באופן בלתי נשלט. ואז את רצה יותר מהר, ויותר בקלות, ויותר נהנית מזה גם.
הרבה יותר. תגידי, אבל בואי נדבר שנייה על הגלי מוח. אם אנחנו רוצים להכניס את עצמנו לסוג מסוים, למה בכלל עושים את זה? אני יודעת את זה מהמדיטציות, אבל תסבירי את זה קצת.
זה עניין של שליטה. אני חושבת למי שרוצה להגיע למקום שהוא יותר שולט על איפה אני נמצאת בכל פעילות שלי. זאת אומרת, באמת, לפני השינה אני רוצה להגיע למצב רגוע שאני יכולה להיכנס ולישון יותר טוב. כשאני עובדת, אני רוצה להיות במצב מאוד מפוקס ומאוד יעיל. אז אנשים שרוצים להגיע למצבים המיטיבים האלה ולא לתת לדיסטרקשנס, להסחות דעת היומיומיות האלה, להפריע לנו בפעילות מיטבית. זה גם טוב לנו מנטלית. כשאני לא שולטת בהאם אני מרוכזת או לא מרוכזת, אני נכנסת לסטרס. אנחנו חיים במצב של לחץ מאוד מאוד גדול בחיים. אנשים יגידו, ברור, העבודה נורא מלחיצה, החיים מלחיצים. זה נכון.
ברור.
זה ברור. אבל האם זה חייב להשפיע על התודעה שלי בכל רגע נתון? לא. זה בשליטתנו.
איך שולטים בזה?
במקרה, אז את באמת יותר מכירה מעולמות המדיטציה. בעולמות המוזיקה והאודיו והשמע, יש ממש טכניקות, זה על ידי הפרשי תדרים בין האוזניים, שממש אפשר ליצור מין צליל שיוצר סינכרון מוחי, לכל תדירות שנרצה. זאת אומרת, אני יכולה להשמיע לך משהו שיגרום לנוירונים שלך, לתאי המוח שלך, להסתנכרן איתו בקצב מסוים. אז אם אני ארצה להביא אותך לפלואו מוד, אני אשמיע לך את ההפרש, את תדירות ההפרש הזאת, בתדירות מאוד מאוד גבוהה, וככה תגיעי לפלואו מוד, בעצם על ידי גירוי חיצוני. אז את יכולה כמובן על ידי גירוי פנימי ומדיטציה ועבודה.
אבל גם במדיטציה שאני עושה, את יכולה לבחור איזה גלים את רוצה.
אז זה... נכון, אז הרבה מדיטציות עושות את זה גם. זאת אומרת, הרבה מדיטציות היום יודעות שאפשר לשלב גם את מה שאנחנו שומעים עם הנשימה, עם הכוונה, עם ההנחיה, והכל ביחד יכול להביא אותנו למצב מסוים.
ואז הרבה יותר אפקטיבי.
כן, חד משמעית יותר אפקטיבי. עכשיו, דווקא אני לקחתי את הדבר הזה לאיזה מיזם חדש שאני יצרתי לאחרונה, ומה שעשינו זה יצרנו את זה בתור אלגוריתם בזמן אמת שעובד על מה שאת שומעת בכל מקרה. עכשיו אנחנו יודעים שאין לנו את הזמן והיכולת להיות כל החיים במצב של עבודת מיינדפולנס ומדיטציה. אבל כן הרבה מהחיים שלנו אנחנו עם אוזניות פשוט מאזינים באופן פסיבי למוזיקה. תארי לעצמך שאת הצליל הזה, את התדר הזה שיוצר את הסינכרון של המוח שלך לגלים כאלה או לגלים כאלה, אני יכולה לייצר מתוך המוזיקה שאת כבר שומעת. אז ה-80s שאת שומעת בחוכמה, כשאת רוצה להמריץ את עצמך, אני יכולה גם לדחוף לו את ה-flow mode הזה, ולהפוך את המוח שלך לעוד יותר מרוכז.
זאת אומרת, את יכולה נגיד לשפר את הביצועים שלי בחדר כושר?
כן, אני יכולה, כרגע מה שבדקנו באופן ממש ודאי, ממש על 1,000 איש אונליין, אני יכולה להגיד לך, שיפרנו את הביצועים במבחן. היה מבחן listening comprehension, מבחן האזנה. כזה, אני לא יודעת אם את זוכרת מה בגרות באנגלית,
כן, כן,
זוועה
כן.
כזה שמקריאים לך משהו. אנשים, ממש באזור הגילאים של הסטודנטים, 20-30, ענו ב10% טוב יותר על התשובות, לגבי מה שהם שמעו, כשמה שהם שמעו היה בו את התדירות הזאת של הפלומו, את הגמה הזאת. וזה מדהים, זאת אומרת, אפשר להכניס את זה ובזמן אמת לשפר ביצועים, וחוקרים ב-MIT אפילו גילו שאותה חשיפה לגמה הזאת גם יכולה למנוע או לעצור את ההידרדרות של אלצהיימר, אותה תדירות של הגמה. זאת אומרת, אז תחשבי שאת יכולה לראות טלוויזיה, ותוך כדי גם לשפר את הפעילות המוחית שלך לעתיד.
מדהים.
מדהים.
ממש מדהים. לגבי ההזנה שתי אוזניים בנפרד, זה מטורף. אני מקשיבה לאיזו מדיטציה, אני לא זוכרת, אנחנו קוראים לו פול משהו, שהוא מדבר, אתה שומעת את זה בסטריאו, והוא מדבר בו זמנית בשתי האוזניים, והוא אומר, הסאב-קונשס ישמע. אתם לא צריכים להבין, אתם לא צריכים להבין, אתם יכולים אפילו להיות על חצי הרדמות, אני מדבר עליכם ואתם יודעים מה, המוח יודע מה אני אומר. תסבירי לי את זה מדעית.
קודם כל הוא צודק, אבל אם אני לוקחת את זה לעולמות המוזיקה, מה שמאוד מעניין, אני לא מאמינה בהפרדה בין המוח הימני והמוח השמאלי, זה ממש לא ככה.
אני מדבר כאילו לתת מודע, אני חושבת.
זה נכון. אבל היופי בלהזין בשתי האוזניים, שמה שאת שומעת מימין בעצם מגיע אליי מספירה השמאלית, מה שאת שומעת משמאל, מגיע אליי מספירה הימנית. עכשיו, למה התחלתי בלהגיד אין מוח ימני ומוח שמאלי? מכיוון שיש הבדלים ביניהם. יש דקויות מאוד מעניינות בהבדלים בין ההמיספרות. ולכן, מידע שאת מאבדת, שאת מאזינה לו מצד ימין יעובד על ידי המספירה שמאל, שהיא כן יש בצדדים יותר אנליטיים ויותר מבינים שפה. מצד ימין דווקא יש לנו את האזורים שקשורים למוזיקה.
ויצירתיות.
ופרוזודיה. אני לא הייתי הולכת עד יצירתיות, אבל
פרוזודיה
זה המנגינה של השפה, זה מוזיקה.
אוקיי.
וכן, יש ממש ניסויים מדעיים מדהימים, שאם אני אתן לך לשמוע שיר עם מילים, מימין ומשמאל, אז כשהוא יושמע מימין, זאת אומרת, הולך למספר השמאל, את יותר תזהי את המילים. אבל כשהוא יושמע משמאל, זה הולך לצד הימני. תזהי את המוזיקה. ולכן כשאנחנו משמיעים משני הצדדים תוכן שהוא שונה, את גם מאבדת אותו בעין. שונה. זאת אומרת, מה שיושמע לך מימין, אולי יותר תזכרי את ממש את הממד הסמנטי של מה הוא אמר בכל מילה ומילה. אבל אם הוא חכם, מה שישמע משמאל, יהיה לו ערך שהוא קצת יותר רגשי או שירתי במילים, ואז הקומבינציה ביניהם בהחלט מעובדת על ידי התת מודע שלך בו זמנית, וגם בצורה שונה. וזה מה שמעניין פה.
מדהים. מה את ממליצה ביום יום לאנשים שאין להם גישה, את יודעת, לכל הטכנולוגיה הזאת?
קודם כל להאזין למוזיקה. קודם כל להאזין למוזיקה. אחרי 7 באוקטובר, למשל, וזה משהו שאנחנו ראינו אותו וחוקרים אותו. אני חוקרת אצל פרופסור רוני גרנות מאוניברסיטה העברית, ואנחנו עשינו, הרצנו שאלון לגבי שמיעת מוזיקה, אז 7 באוקטובר, על אלפי אנשים. וקודם כל אנחנו רואים שאנשים הפסיקו לשמוע מוזיקה, בשבועיים הראשונים. וזה ממש מצב של טראומה. ממש במצבי טראומה, זה משהו שאנחנו רואים בנשים שעוברות טראומה, וזה משהו שאנחנו ראינו כמצב קולקטיבי. הפסקנו להזין למוזיקה, הסיבה היא אשמה. הייתה בנו אשמה, עדיין יש בנו אשמה.
ברור.
ויחד עם האשמה הזאת, צריך להזין למוזיקה, ואפשר להזין למוזיקה, ואני ממליצה, קודם כל, לא למנוע ממנו את התענוג הזה. הוא שם, הוא כמעט חינם, תעשו את זה. זה קודם כל. דבר שני, לעשות את זה גם אולי בצורה חכמה, טיפה. לא תמיד, אל תמיד תלכו לברירת המחדל. לא תמיד ללכת לסגנון המוזיקה שאני תמיד שומעת. זה בכלל בעיניי, כמוזיקאית, אולי כחוקרת מוזיקה, אין לי בכלל סגנון מועדף. אין דבר כזה. בכל סגנון מוזיקה יש דברים מדהימים לחקור ולשמוע. וגם ללכת, כי אנחנו יודעים את זה. אנחנו מומחים למוזיקה. גם כשאנחנו לא מוזיקאים, העולם שלנו מלא במוזיקה, כל הזמן. אנחנו לומדים בצורה אינטואיטיבית, והאינטואיציה שלנו היא נכונה. אנחנו יכולות לפתוח את הספוטיפיי ולבחור משהו שיתאים למצב שלנו. זה לאו דווקא רגש, זה ממש מצב. עכשיו, אם אני רוצה ללמוד, דרך אגב, שימו מוזיקה שהיא יותר קצבית, לא יותר מדי, וגם חיובית, במידה. זה מצב העוררות האופטימלי לריכוז ולמידה. למשל, שימי מוזיקה שאין בה מילים בעברית, אם את כותבת בעברית ובאנגלית, אם את כותבת באנגלית, שלא תפריע לך ותמשוך קשב. Okay? מצד שני, אל תשמיעי מוזיקה שיותר מדי מעוררת אותך רגשית, אם את במצב שאת רוצה ללמוד בו. למשל, אני מניחה שכשאת כותבת דברים, את לא תשמיעי את ה-80s ברקע, אלא אם כן זה, את כותבת משהו מיוחד בשביל זה. אז כל הדברים האלה הם ממש ללכת עם האינטואיציה. זה קצת מובן מאליו, אבל אנחנו לא תמיד עושים את זה. אז להיות במודעות לעניין הזה, ולנסות לחקור עם עצמנו, איזה מוזיקה תעזור לנו ללמוד, איזה מוזיקה עוזרת לנו להירגע. זה לא אחד בשביל כולם. ואפשר לחקור את זה בעצמנו ולהשתמש בזה בצורה יותר חכמה ממה שאנחנו כבר עושים. כי אנחנו כבר עושים, אז מה? אז למה לא לעשות את זה יותר טוב?
נכון. וואו, דוקטור נטע מימון, איזה מהממת.
איזה כיף.
יום. טוב, אני ממש מפצירה בכם להעביר את הפרק הלאה, כי אין ספק שיש פה דברים שכולנו לומדים פעם ראשונה. וזהו, תודה שהייתם איתנו, ותודה לך.
תודה לך שהזמנת אותי על כל מה שאת עושה. תודה.